כן, אז אנחנו כזכור נמצאים בסוגיית אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. ואמר רב, רבי דעתי מדוד מהפך ודריש בזכות דוד. רבי שהוא בא משושלת דוד, הוא זה שמהפך ודורש בזכותו של דוד. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? רבי אומר, משונה רעה זו מכל רעות שבתורה, כוונה שבתנך, שכל רעות שבדברי הנביאים שבתורה כתיב בהו ויעס, ואילוכן כתיב לעשות. בכל אלה שמתואר עליהם מהמלכים שהם עשו את מה שלא היה, לא היה ראוי שיעשו, אז כתוב ויעס, ויעס הרע. ואילו ביחס לדמותו של דוד, אז פה כתוב מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע, ולא כתוב ויעס דוד הרע, אלא שביקש לעשות ולא עשה. כן, אז אומר הרב, הנטייה המוסרית הישרה היא באה גם כן להצטרף לנטיית הדרישה והחוכמה, אלא שצריך להתנהג עמה במשפט כראוי. על כן אין ראוי לעזוב את ההרגש הפנימי הנטוע בלב כל אדם ישר, לבקש להצדיק את אבותיו, בפרט הנודעים למעלה ולשבח. ועלינו לדעת שבכל הפתחים שנתן יוצר האדם בקרבו לבוא על ידם למחקרים טובים, אמיתיים ומועילים, נחשב גם כן זה החפץ של קיום דברי החכמים מכובדים, ודרישה לשבח את הגדולים והחביבים ביותר, אשר אם אמנם בכל מקום שאין שום אופן לבוא בדרך האמת, לא יהיה שם הסופנים, אבל בכל מקום שהדרכים שקולים, והשערים, שערי העבר נעולים לפנינו בפרטיותם, ראויה היא הנטייה הטובה והדינה הזאת שמתגברת ביותר בלב בנים להצדיק את אבותיהם הראשונים, לקחת חלק בהכרה הדעת לפנות למקצוע הדרישה בדרך הזכות והכבוד, ככל אשר תוכל יד האמת והיושר להגיע. כן, אז אני חושב שכבר, עד לאן שקראתי, כבר לא הגענו מהפעם הקודמת, על כל פנים בקריאה מפורטת. אבל את האוריינטציה היסודית של הפסקה שאומרת שכשבאים למחקר מדעי היסטורי, שהוא בא להעריך איזה דמות, דמות היסטורית מן העבר, אז בין פתחי החוכמה שפתח הקדוש ברוך הוא למחקרים הישרים כדי לברר את הדברים, בין יתר הפתחים זה גם הנטייה המוסרית. איזה נטייה מוסרית? הנטייה מוסרית שחש האדם בצורה טבעית, כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם על הארץ, בצורה כזאת שיש לו נטייה לאהדת אבותיו ומשפחתו והשושלת שממנה הוא בא. והנטייה הזאת, והיה ואדם לא חש את הרגש הזה, הוא חסר נטייה כזו להתייחס בהערכה ובקשר נפשי ובאכפתיות ובהזדהות עם משפחתו, עם שושלת הדורות שממנה הוא בא, זו באמת חוסר מוסריות, זו לקוטה אישיותית, זו בעיה במבנה הנפשי של אדם שחסר אוריינטציה כזאת. והנטייה הנפשית הזאת, במקום המחקר, כשהיא מצטרפת לעוד גורמים מדעיים, היא גם כן אחד אחד מהמקדמים, מהפרמטרים, שיובילו בשקלול הכללי של כל העניין למסקנה הנכונה. אמנם, התהייה הזאת עצמה היא זאת ש... בצורה פשוטה, כל אחד מאיתנו מגדיר אותה בתור נגיעה. זאת אומרת, אתה, החוקר, יש לך נגיעה. כלומר, יש לך אינטרס, יש לך איזו מסקנה מובנית מראש שאליה אתה שואף להגיע. נכון? באמת. והנקודה הזאת, הנקודה הזאת של חוסר אובייקטיביות, היא בעצמה מחסום בפני המחקר בבקשתו את האמת. על כן, צריך להיזהר מהנקודה הזאת. צריך להיזהר מהנקודה הזאת, וצריך להיזהר מפני הזהירות מהנקודה הזאת. שני הצדדים הם נכונים. וזה מה שהרב מסביר לנו פה במשפטים שקראנו, ש... באמת, אם מסתבר על פי בירורים מכל מיני צדדים, שבאמת טיפוס משורשי המשפחה, הוא באמת היה אדם שלילי. אז פה, בגלל שהוא היה מאבות אבותיי, אז זה לא סימן שאני צריך להתכחש לעובדות במקום שהן ברורות. אבל במקום שהעובדות הן כלל לא ברורות. וההפך מזה, מבחינה בסיסית, ברור שהוא אדם נכבד ואדם טוב ואדם בעל משמעות. בואו נקדם תהליכים, מה הנושא שלנו פה? פה זה דוד המלך. ועומד פה אחד מצאצאיו אחרי מאות ואולי יותר שנים. והוא עכשיו צריך לעצב את היחס הנפשי שלו אל דמותו של שורש המשפחה שלו. עכשיו, אם מסתבר שדוד המלך הוא טיפוס קרימינלי, נו, מה נעשה? זה באמת מאוד, מאוד מצער. אבל זה דוד המלך. האוריינטציה הבסיסית אומרת, דוד המלך, כל ההיסטוריה של עם ישראל היא מדברת על רוח אפינו משיח השם. דוד מלך ישראל חי וקיים. זה חיתוך. הדיבור זה אוריינטציית החיים היותר טבעית, זה מטבע לשונית של את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, קבעו לנו הנביאים, אנשי כנסת הגדולה. עכשיו עומד פה רבי כמה דורות אחר כך. הוא עכשיו מוצא פסוקים שמדברים באמת בצורה מאוד קשה על דוד. יש פה איזה דיסוננס, יש פה איזה חוסר התאמה בין הפסוקים ובין אוריינטציית החיים הכללית של האומה ואופי תרבותה וההיגיון הבסיסי שמנהל את החיים וכל המבנה התרבותי של המשפחה האצילית שרבנו הקדוש הוא יודע מי הם הוריו, מי זה רבן גמליאל, מי זה רבן שמעון בן גמליאל. הוא מכיר את שמע הסיפורים מהלל הזקן, וכל המשפחה, משפחת האצולה הזאת, משפחת התורה הזאת, היא כולה, יש לו מסורת במשפחה, שדוד המלך, זה הדמות האולטימטיבית של חיינו. והיה והוא התכחש לאוריינטציית החיים התרבותית הזאת, זאת טיפשות. זה לא נקרא אובייקטיביות. זה פשוט טיפשות. ולהפך, האוריינטציה הסובייקטיבית הזאת היא תנאי לשכל הישר. ואתה אומר, כן, יש נטייה. נכון? באמת יש נטייה. יש לי נטייה מובנית להגיע לאיזו מסקנה. באמת נכון. חוסר תשומת לב לנטייה הזאת זה חוסר שכל ישר. וזה לא נקרא מדעיות. זה נקרא טיפשות. אז זה מה שהרב אומר פה, במילים אחרות. עוד פעם נקראת, הנטייה המוסרית הישרה, היא גם כן ראויה להצטרף לנטיית הדרישה והחוכמה. הדרישה אמרנו, המחקר, המחקר והחוכמה. אלא שצריך להתנהג עם אבי משפט קרוי, אלא צריך זהירות, כי יש לך מסקנה מוכנת מראש, יש לך אינטרס להגיע לאיזו מסקנה, זה גישה קצת בעייתית, כשאתה ניגש לנושא מחקרי שהוא צריך להיות נאמן בראש וראשונה לאמת. אז על כן תיזהר מזה, מהנטייה הזו. אז אנחנו נראה שרבנו הקדוש נזהר מזה. הוא נזהר ולא האמין למסקנה שלו עד שבדק ובדק 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 ונשאר במסקנה הזו. על כן, אין ראוי לעזוב, על כן, בגלל הקונפליקט הזה, אין ראוי לעזוב את ההרגש הפנימי הנטוע בכל אדם ישר, במקום שהוא אדם ישר. בנוי בצורה מוסרית, בסיסית, ובמקום שהיסודות המוסריים הם דומיננטיים באישיותו של אדם, אז אין ראוי לעזוב את ההרגש הפנימי לבקש להצדיק את אבותיו. זו נטייה טבעית, שאני נוטה קודם כל להצדיק את הוריי ואת הוריהם וכן הלאה. וזה לא בגלל שאני אדם רע, אלא אם יש לי נטייה להפליל אותם או להשאים אותם, אז אני אדם רע. וזה אפילו סתם ההורים שלי, בגלל שההורים שלי. אז אדם לא אמור להיות שמח לגלות שהם פליליים. אלא ההפך מזה, הוא עצוב לגלות שהם היו מקולקלים. ואם הוריו, ואם דורותיו הקדומים נודעים לשבח, הם לא ההורים שלי ותו לא, אנשים מפורסמים, ידועים במעלתם, בפרט הנודעים למעלה ולשבח. אז הנטייה הטבעית הזאת, שכל בן לפאר את משפחתו, או למצוא את מעלת משפחתו, פה היא מקבלת מכפלת כוח יותר גדולה. ועלינו לדעת שבכל הפתחים שנתן יוצר האדם בקרבו לבוא על אדם למחקרים טובים, אמיתיים ומועילים, נחשב גם כן זה, הפתח הזה, זה אחד מפתחי החוכמה והדעת. נחשב גם כן זה, החפץ, מהו הפתח? הפתח המוביל אותך למסקנות מדעיות אמיתיות ונכונות וישרות. הפתח של החפץ של קיום דברי חכמים מכובדים. זה אחד מהאוריינטציות שמובילות אותך למסקנות של שכל ישר. במקום שישנם דמויות מופת, דמויות מעלה, במסגרת תרבות, במסגרת של איזה תרבות? כל תרבות. אז, והיה ויש ביטויים מהם, סיפורים סביבם, או חדומה ועוד, אז מפתחי חוכמה ודעת, שפתח הקדוש ברוך הוא בעולמו, על מנת להגיע למסקנות נכונות, זה הרצון להצדיק, ולרצון לקיים את דברי החכמים מכובדים, להסביר שאם הוא אמר את זה, אז לא מסתבר שזה שטות. ורק אני, בתור צאצא של דורות אחרונים, סוף כל סוף נגע אור עליי, ואני יודע להסתכל במבט מלא, מלא התנסות ושעת נפש, אל הנכשלות, הפרימיטיביות של אותם דורות קודמים, שהם בקצרה היו מבולבלים. האוריינטציה הזאת, שאולי עסוקה בלפאר את עצמה, היא באמת מבזה את עצמה. היא חותמת על עצמה את חותם הקלון של אדם מקולקל מוסרית, שיש לו בעיה בסיסית באוריינטציית החיים המצפונית שלו, והאפשרות ליושרה השכלית, שדווקא באישיות כזאת תתפקד כסדרה, היא לא גבוהה. כי על פי רוב זה הולך ביחד, יושרה שכלית ויושרה מוסרית. או ליתר דיוק, זה תמיד הולך ביחד, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. אבל זה הכלל. אז החפץ של קיום דברי חכמים מכובדים, ודרישה לשבח את הגדולים והחביבים ביותר, הרצון למצוא את העומק, את ההיגיון, את השכל, את המוסר, שיש בדברי חכמים מפורסמים, והנטייה למצוא את הנהגתם של דמויות מופת כהתנהגות מופתית. אז הנטייה הזאת זו נטייה בסיסית מאוד, בשביל המוסר, בשביל המחקר, בשביל המסקנות המדעיות האמיתיות והישרות. אשר הערת הזרה, המשפט הבא, אמנם, אם יתברר שהאמת היא מגיעה למסקנות אחרות, שאם אומנם בכל מקום שאין אופן לבוא בדרך האמת, אז לא יש שם מסו פנים, אם האמת יתברר בצורה שהיא תופחת על הפנים, ובניגוד לנטייה הנפשית, או לנטייה המצפונית, והנה מתבררים עובדות חד משמעיות. אז אהוב הפלטון, אהוב אריסטו, ואת האמת, אהוב מכל, כמו שאמרו היוונים, ועליו שאנחנו לא כל כך אוהדי היוונים, אבל קבל את האמת ממי שאמרה, ואפילו היווני. את זה דווקא לימדה אותנו תורה, לימדה אותנו הרמב"ם. אז זה נכון. אז במקום, אנחנו אוהבים את כולם, בטח אוהבים את אבותינו, אבל אנחנו אוהבים אותם בגלל שזוהי האמת. ואהבת האמת מובילה אותנו לאהבת דורותינו, מסורתנו, ודמויות וסיפורים סביבה. כי זה אמת. כי אנחנו אוהבים אמת. כי אצלנו אמת זה מילה נרדפת לאלוקים. כי השם אלוקיכם, אמת. את אוהב את השם, את אוהב את האמת, את אוהב את האמת, את אוהב את השם. ואין משהו יותר חשוב מאשר הקדוש ברוך הוא, כלומר האמת. אז זה דבר מוחלט. ואנחנו לא נסור מפני האמת בשביל שום דבר. אבל בכל מקום שהדרכים שקולים, הגענו נגיד והגענו לאיזה מסקנה הרפלית. זאת אומרת, יש צדדים שהם אומרים כך, יש צדדים שאומרים כך. ומבחינת האמת המדעית, על פי כל הנתונים, אם לא נשקלל פה עכשיו את נטייה להצדיק את הדורות הקדומים, אלא רק מבחינה אובייקטיבית, של הנתונים המדעיים שהתקבצו ועומדים לפנינו. שוב, נחזור עד שאנחנו מדברים בצורה אבסטרקטית, בואו נסתייע בסוגיה הקונקרטית שבה אנחנו עוסקים. דוד, אז כמו שהזכרנו מקודם, מצד אחד, דוד המלך, רוח הפנו, משיח השם, צמח דוד עדך ואתה צמיח, דוד המלך, מה אפשר להגיד יותר מזה? דוד המלך, זה מצד אחד. מצד שני, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיני השם? והסיפור הזה מסמר שיער, כל מה שאנחנו קוראים פה בפסוקי. סתירה. אז מה מכריע? הפסוקים הכתובים או ההיסטוריה הכתובה? זאת אומרת, המציאות כפי שכל התרבות של עם ישראל חיה סביבה. יש פה דיסוננס. אז את מה נעדיף פה? שוב, זה לא נקרא פיקחות שתגיד, תעזוב, עם ישראל מטומטם. ואם כתוב, כתוב. עם ישראל מושחת, הוא לוקח לו כל מיני דמויות מפוקפקות ומתייח את זה, ומורח את זה, וזה בסדר. סך הכל, סיציליה, עם ישראל, כל אותו דבר. מי שמדבר ככה, הוא אדם בעייתי, הוא לא נקרא, לא בעל מוסר, הוא לא מכיר את המציאות. בקיצור, נעזוב אותו. זה טיפוס הזוי. אבל עכשיו עובדות אובייקטיביות, עובדות חריפות מאוד. כתוב, בוא נגיד, נראה בקריאה ראשונה, בצורה בוטה. המציאות בוטה לא פחות. אז לאיזה כיוון אחריע? פה, האוריינטציה הסובייקטיבית של הנטייה של האדם לקיים דברי חכמים, להאדיר את 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 מסורת אבותיו, את להיות מאמין ומפאר את שושלת הדורות שמשם הוא בא. פה הפרמטר הזה צריך להתערב ולהכריע. אז פה אנחנו נכריע לכיוון האוריינטציה ההיסטורית של התרבות הישראלית. אבל עכשיו, מה נעשה פה עם הטקסט? עם הטקסט, אז אנחנו נקרא אותו הרבה פעמים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואו, גילינו סדק. לא בגלל שסדק, כי יש פה איזה סגנון קצת לא ברור. מדוע יזית את דבר השם לעשות הרע? בוא נבדוק. בדק. ישבה. יש לו מסקנה ברורה. עכשיו, יש פה שני דברים. יש פה התבטאות נבואית מוזרה, איננה קונסיסטנטית, איננה שיטתית, עם הסגנון הנורמטיבי המצוי כאשר מתארים את מעלליהם של בני אדם שליליים. יש את כל האימפקט התרבות הישראלית ביחסה לדוד המלך. פה נותר לנו המקום הקל יחסית לדרוש דרשה ולהגיע למסקנה שכבר באמת היו רבנים שלא היו קשורים לשושלת של בית דוד, והם כבר אמרו את זה, שביקש לעשות ולא עשה. כי פה מצאנו מקום שדרכים שקולים. איך נכריע את דמותו של דוד? על פי הפסוקים והרושם הכתוב בצורה פשוטה, או על פי המציאות והמסורת התרבותית וכל האופי של רוח האומה? והשערים, נו, מי יבוא לנו וידווח לנו מה היה בעבר? השערים, שערי העבר, נעולים לפנינו בפרטיותם. אין לנו פה שום אפשרות לעדות. אף אחד לא היה שם שיכול לבוא לפנינו ולספר דברים. זהו, אין לנו, לא יכולים לברר את הדברים, מה היה שם בדיוק. אז פה ראויה היא הנטייה הטובה והדינה הזאת. איזה נטייה טובה והדינה? החפץ של קיום דברי חכמים מכובדים ודרישה לשבח של את הגדולים והחביבים ביותר. את הרגש הפנימי הנטוע בלב כל אדם ישר לבקש להצדיק את אבותיו. פה ראויה היא הנטייה הטובה והדינה הזאת שמתגברת ביותר בלב בנים. היא אמורה להתגבר בלב כל אדם ישר. אתה שומע דמות מכובדת, אז הוא לא סבא, סבא, רבא, 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 רבא שלך. סתם, אדם פורסם כאדם, אדם מעלה. אז מה העניינך להסביר לכולם איך שבאמת, תראו כולכם, ככה מפארים אותו, אבל באמת זה טיפוס. ובואו נכפיש אותו מימין ונשמאל ונלמד אתכם באמת מי היה רבי עקיבא. כי הוא לא כל כך כזה ולא כל כך כזה. בואו, נספר לכם סיפור מהחיים באמת. אז הנטייה הזאת היא אמורה להיות בכל אדם במקום שהוא ישר. אבל לכל שכן, אם הוא בן בנו של הדמות הזאת. אז הנטייה הזאת מתגברת ביותר בלב בנים, להצדיק את אבותיהם הראשונים. ראויה הנטייה הזאת לקחת חלק בהכרה הדעת, לפנות למקצוע הדרישה, קרי החקירה המדעית, לגשת לזה באוריינטציה של דרך הזכות והכבוד, ככל אשר תוכל יד האמת והיושר להגיע. לא משקרים פה, לא מזייפים פה, לא מתייחים פה, ההפך הוא הנכון. לא נותנים להאפיל את העובדות האמיתיות, הממשיות, הריאליות, המדויקות, של היושר המדעי והמסקנות האמיתיות שלו, על ידי דברים לא ברורים צדדים. אז האוריינטציה של הדרישה מחפשת איך נמצא זכות ואיך נוציא את הסיפור הזה בצורה מכובדת ככל האפשר, במסגרת האמת והיושר. לא בשום פנים ואופן כסטייה, כהוא זה מהאמת והיושר. אמנם, שוב חוזר הרב, יש פה בעיה. בעיה של נגיעה. יש מסקנה מראש שאנחנו רוצים להגיע אליה, אז בוא נחשוד בעצמנו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. האם אנחנו לא משוחדים? אמנם באשר יש בנטייה זו גם כן עקבות של חפץ משוחד, אף על פי שהיא טובה וישרה, הנטייה הזאת זה נטייה מוסרית, ולמי שאין אותה, כבר הסברנו את דעתנו עליו. אבל מכל מקום, על אף שזו נטייה טובה, יכול להיות והיא מתה אותנו מן האמת. על כן היא צריכה לבחינה יתרה יותר מדרשה אחרת. זה לא כמו דרשה רגילה שחכמים יכולים לדרוש. שאם היא נראית להם בסדר, בסדר. פה, על אף שזה נראה לך בסדר, רבנו הקדוש, הוא בודק את זה עוד פעם. בגלל שדרשה אחרת שאין הפנייה תכונית קרובה לה, אז היא פחות משחדת. אז הוא יבדוק ויבדוק ויבדוק, אבל אחרי הבחינה והתאמה למשפטים אחרים, יבדוק מכל מיני רזולוציות, מכל מיני חיתוכים, יבדוק את הנושא הזה מכל מיני כיוונים. אחרי שיבדוק מכל מה שיוכל לבדוק, העניין בא לבירורו, הוא בחן את עצמו, חשד בעצמו, בדק את עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זו האמת. זו האמת וזו המסקנה. ועד רבה, הנטייה הסובייקטיבית שנוטה להעריך את דמויות המופת של אבות המשפחה, היא זאת שהכריעה בעניין. חיזקה את המסקנות שעלו גם ממקורות אחרים. על כן, אף על פי שעצמותה של הדרשה מלעשות, שביקש לעשות, קרובה היא לדון. יש בזה היגיון, כי באמת מה זה? לעשות הרע, זה לא כל כך עברית. מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? ותע עשרה, היה צריך להיות כתוב. מדוע בזית את דבר השם ותע עשרה? מה זה? לעשות הרע. אז הנה, עושה רושם שפה הנבואה הותירה בסגנונה את הסימן דרך. תראה, פה, שים לב, קרא את זה פעם נוספת, דרוש את הדרשה. מכל מקום רבי, הוא לא נשאר בזה, על אף שההיגיון הדרשתי הוא מוצדק מצד עצמו. לא נשאר בזה. למה? כיוון דעתי מדוד, ונטייתו רבה לדרוש בכבודו וזכותו. וזאת גאוותו ותפארתו של רבנו הקדוש, שיש לו נטייה לדרוש בזכותו וכבודו של אבי המשפחה שלו. מכל מקום, מאחר שהוא בא משם, הוא לא הסתפק באפשרות הלשון לבדה, עד אשר בירר על ידי הקפה כללית שבכל מקום אפשר לתקן את הלבדו הזה, נכון? כי זה ברור שזה הולך פה על האפשרות. אז לא יסתפק באפשרות הלשון לבדה, עד אשר בירר על ידי הקפה כללית שבכל מקום כתוב לשון עבר. פתח את התנ"ך, דפדף עמוד אחרי עמוד, סקר והגיע למסקנה. כל מקום שמדובר על אנשים פרטיים, כי יש הרבה פסוקים שכתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, אבל על אדם פרטי אין דבר כזה. עד אשר בירר על ידי הקפה כללית מקצועית ולא עצלנית, כזאת שהלך ובדק את כל הפסוקים, שבכל מקום כתוב לשון עבר, ויעס. ופה היה צריך להיות כתוב ותעס. והיה ראוי לכתוב גם כן, ועשית, או ותעס, בסדר. על כל פנים בלשון עבר, אבל מה זה לעשות? ובזה יוצאת הזכות שביקש, ובזה, במחקר הזה, המדויק והשוואתי, עם כל הטקסטים האחרים בתנ"ך, בזה יוצאת הזכות שביקש לעשות. מהי הזכות? שביקש לעשות ולא עשה. מתי שכתוב לעשות הרע, אז הוא בזית, בדית אני דבר השם לעשות הרע, אני גרוע מאוד בתחביר, אבל דומני שלעשות זה מה שנקרא הווה מתמשך, present perfect, נכון? יש פה מישהו שבעניינים, אבל ייתכן שזה בעצמו הדרשה, לעשות, זאת אומרת, כשאתה מדבר על העבר, ואתה מתאר לעשות, אז זה מה שאתה מתעתד לעשות, אבל זה מתאר את מה שכבר היה. סליחה? שעדיין לא גמר לצאת לפועל. מה לא יוצא לפועל? המחשבה. כן? הרצון. הרצון הוא תמיד יכול להמשיך. אז הנה, זה ממש נעוץ בתוך הלשון. הוא מדויק וישר והגון. והבקשה לעשות, טוב, אני חושב שעד כאן, אם אני קולט נכון, תכף נברר לפי המשך הקריאה, אבל דומני שבמה שראינו עד כאן, אז הרב גמר להסביר לנו את דברי הגמרא, שמה זה ראה בדיעת עמי דוד, מהפך ודריש בזכות ידי דוד, ושביקש לעשות ולא עשה. ועכשיו הרב, דומני, יושב על המדוכה, אז מה זה המעלה הגדולה הזאת, או מה זה, זאת אומרת, אתה מלמד זכות, אבל איזה מין טיפוס זה דוד המלך שמבקש לעשות? אז מתעדת הנבואה שדוד המלך הוא אדם עם שאיפות שליליות, שואף לעשות הרע בעיני השם. נו, זה לא כבר גדול לרוח הפן ומשיח השם. לא, יסביר הרב, זה כן גבות גדול. הכיצד? והבקשה לעשות באיש גדול, המעמיד ממשלה וממלכה רבה, שצריך שיהיה רוחו גדול ונהדר וחפצו כביר, וכוחותיו כוללים איזוז חיים גדולים, היא צריך להיות כתוב, כי זה הולך על הבקשה לעשות, היא גם כן זכות גדולה, שאומנם נסתמנה גדולתו במה שלא עשה, כי נשמרה רגלו מלאכת ברצות השם דרכיו. אומנם זאת ההכנה של בקשה לעשות הרע, היא אות על הגדלת הנפש ועוז כוחותיה. אולי עדיף שיהיה כתוב על גדלות הנפש ועוז כוחותיה, שכפי גדולת חובת פעליו וגבורת עוז נפשו, ראויה להימצא בו במידה אדירה. הוכיח הנביא שזאת הבקשה הייתה ראויה להתראות על ידי אופן מכובד, באופן ציורי פנימי, באיכות הלוך הנפש והתעלות כבישת כוחות גדולים מהתפרצם, והתהפכם לטובה ולגבורה עליונה ומועלת באומה ובעולם. ומדוע היה הדבר? כי בזית את דבר השם. לזה הצורך של בקשת עשיית הרע בעיניו. אף על פי שזאת הבקשה בעצמה טובה היא, שראוי שיהיו הנטיות הנפשיות בלתי מוגבלות באדם גדול רע ושליט, והאפשרות אל הרע והכרת נטייתו תהיה חיה ואדירה, שרק אם זה יוכל להפנות כוח חיים עצומים לברכה לאדם רב. אבל בעצמות העניין הוא מזכותי די דוד, כן ממה שלא עשה, כן ממה שביקש לעשות. ומזה ידענו כמה גדולה היא פעולת צדיק אביר רב כוח לב כזה, שאפילו הצד הנטפל שבנפשו הוא רב אומץ, ולא חסר מאומה מכל עוצמת חיים. וכמה נפלאה היא המלכות והקדושה, שכל אלה נצמדו לעבודה עליונה, לרומם שם השם ועמו לעד. עוד פעם. והבקשה לעשות באיש גדול, המעמיד ממשלה וממלכה רבה, שצריך שיהיה רוחו גדול ונהדר, וחפצו כביר וכוחותיו כוללים איזוז חיים גדולים, היא גם כן זכות גדולה. שאומנם נסתמנה גדולתו במה שלא עשה. כי נשמרה רגלו מלחד ברצות השם דרכיו. אומנם זאת ההכנה של בקשה לעשות הרע, שהיא עוד על הגדלת הנפש ועוז כוחותיה, שכפי גדולת חובת פעליו וגבורת עוז נפשו, ראויה להימצא בו במידה אדירה. הוכיח הנביא שזאת הבקשה הייתה ראויה להתראות על ידי אופן מכובד, באופן ציורי פנימי, באיכות הלוך הנפש והתעלות כבישת כוחות גדולים מתפרצם והתהפכם לטובה ולגבורה עליונה ומועלת בעולם, באומה ובעולם. ומדוע היה הדבר? כי בזית את דבר השם לזה הצורך של בקשת עשיית הרע בעיניו, אף על פי שזאת הבקשה בעצמה טובה היא, שראוי שיהיו הנטיות הנפשיות בלתי מוגבלות באדם גדול רב השליט, והאפשרות אל הרע והכרת נטייתו תהיה חיה ואדירה, שרק עם זה יוכל לפנות כוח חיים עצומים לברכה לאדם רב. שתי תפיסות באישיות החיובית. תפיסה אחת אומרת, בואו נעזוב רגע את דוד. ילד, מי הוא ילד טוב? אז אוריינטציה אחת אומרת, מי הוא ילד טוב? ילד טוב זה ששומע בקולה של אמא, ועושה את כל מה שילד טוב צריך לעשות. טוב, זה נכון שככה צריך להגיד לילד טוב. ומכל מקום, זה, אני אומר את הדברים בקצרה, לא בטוח שכיוון שיש לך ילד טוב ירושלים, זה נכס כל כך גדול. והאוריינטציה אולי ידוע לכם, ככה הסיפורים פולקלוריסטיים שהם מיוחסים לכמה מגדולי ישראל. זאת אומרת, זה סיפורים שמסופרים על הרמב״ם, וזה סיפור שנמצא בהקדמת ספר חסידים על רבנו יהודה בר קלונימוס החסיד, בעל ספר חסידים. וזה אותו סיפור, אז כנראה זה סיפור קצת מפוקפק, אבל איך אומרים, אם לא היה ראוי היה להיות, והעיקרון שלו הוא נכון, והסיפור הולך בערך ככה, שבנם של קדושים זה, קראו לו איך שאתם רוצים, רבי יהודה חסיד, או על כל פנים עוד לפני שהיה רבי יהודה חסיד בנערותו, עד גיל 16-17, גדל כפרי אדם, ואביו היה ראש ישיבה, איש אלוקים מופלא, רבי קלונימוס, וזה היה המציאות, שאתם יודעים, במשפחות הכי טובות, לפעמים גדל לך איזה קיצור. ויום אחד שהוא מעביר את השיעור שלו, אז חלף לפני האף, לא יודע שלו, של אחד התלמידים, דרך החלון, איזה חץ, ש... שור אינף מי שיחק לו הנער שם בחיצים, שהיה נקרא, זאת אומרת, הייתה שם פליטה, וכמעט נהרג שם מישהו. כל הישיבה שערה, וגמרו, זה כבר עובר כל גבול, ניגשו לראש הישיבה, אמרו לו, רבנו, אתה, רבנו קלונימוס, ברבי יהודה, ברבי קלונימוס, ברבי יהודה, ברבי קלונימוס, אבות, אבות של שלט מפוארב, אתה נותן לה בן שלך להיות פרע אדם, איך זה יכול להיות דבר כזה? הזדעזעו כולם. הסיפור מספר שקרא רבנו קלונימוס את יהודה בנו. העלה אותו לעלייה, והעלה גם את אחיו שמואל. לפני כן, לא, התבלבלתי. זאת אומרת, אמר לו, יהודה בני, אולי אתה רוצה ללמוד תורה? הסיפור הוא מאוד חביב. שוב, ממש לא משנה אם הוא היה או לא היה, אבל ככה הוא מסופר, וזה נפלא שככה הוא מסופר. אתם מבינים? כל אחד מאיתנו. אז היה, איך הסצנריו אמור להמשיך? אמר לו, תראה איזה ביזיון אתה עושה לי, זה צורה לך, מה זה אתה פה, אתה רוצה אחר הופך להיות לי? לא, לא אמר לו שום דבר. אמר לו, יהודה בני, אתה רוצה ללמוד תורה? אמר לו, כן. העלה אותו לעלייה, והעלה את אחיו שמואל, ואמר שם. כיוון שאמר שם, מתמלא כל החדר, אורה, ושמואל הוריד את עיניו, ויודע לא זה ולא חל. אמר רבנו קלונימוס, שם יותר גדול. ושמואל התמוטט לחלוטין, ויהודה השפיל את עיניו. אמר רבנו קלונימוס, שמואל, אתה תהיה תלמיד חכם בישראל, אבל אחיך, זו השעה, הוא יהיה גדול, כל הצפונות, כל הנסתרות, כל התורה, הכל יהיה לרגליו, טוב, זה ההפי אנד, ויצא ממנו בעל ספר חסידים, רבנו הקדוש, הנודע. מה עושה הסיפור החביב הזה פה? למדנו, העיקרון הוא, שזה לא בטוח שמופיע אדם, שהוא כל כולו מחמדים, והוא גדל כל כולו על, על סרגל מאמצים מוסרי, והוא מתקדם ממש על פי הציפיות של... של כל סביבותיו, לא בטוח שמזה גדל הגדול האולטימטיבי. האמת היא שכל הורך, נגיד, שננצל מצורת, שילד שלי יהיה ילד טוב. זה נכון. בסדר. אז לא צריך לחפש, בטח לא צריך להנדס ילדים עם צורת. אבל מכל מקום, לא בטוח... הוא בטוח אולי הפוך, כיוון שבא ענק שבענקים. בוא נקדם תהליכים. דוד המלך זה רוח הפנו, משיח השם. רוח הפנו, מי זה הנו הזה? זה של, בוא שוב נקדם תהליכים, זה שכל ההתרוגים בישראל שהוא רוח אפם, או דילמה, גם של הלולבים וגם של הערבות. התשובה ברורה, נכון? כי דוד המלך, רוח אפן ומשיח השם, הוא נשמת כלל ישראל. בספרים כתוב שכל אדם מישראל הוא חלק מנשמתו של דוד. כמו משה רבנו. שהוא כולל את כל נשמות ישראל. בספרים כתוב שמשה, דוד, בסך הכל זה אותו דבר. הוא באמת הכליל גם את הרב. מי אמר שהוא לא הכליל גם את הרב? טוב, אני מוכרח לספר לך סיפור שאומנם הרב בעינייה דוחה את הסיפור הזה. אבל מאחר שהזכרת את זה, אז בתור פרובוקציה אני רוצה לספר לך שיש אגדה ויש מחלוקת מאוד רצינית. יש דורשים, יש מקבלים אותה ויש דוחים אותה. הנקודה הבעייתית שהרב דוחה אותה. אז היא כנראה תחויה, כי אם הרב דחה אותה היא תחויה. אבל מכל מקום, יש הרבה מחכמי ישראל שמקבלים אותה. והסיפור מספר, שוב, הסיפור הזה הוא כמו הסיפור הקודם סיפרתי. הוא מופיע על משה רבנו, והוא מופיע גם על סוקרטס. או על פילוסוף אחר, אני חושב על סוקרטס. אבל אותו סיפור מופיע. משמע שמגיצור, הוא קצת מצוץ. אבל איך אומרים, אם לא היה ראוי היה להיות. לכל פחות התמצית הרעיונית. הסיפור שיום אחד, אז איזה מלך שמע על משה רבנו, בחר את הסיפור כמו שאתה רוצה עכשיו, זאת אומרת, שמע על סוקרטס, או שמע על נושא שלנו עכשיו, זה משה רבן. שמע על משה רבן, ושמע שאיש גדול שלח, היו לו חכמי חוכמת הפרצוף, פיזיונומיה, אז הוא שלח צייר, שהיה אומן, שיצייר אותו אחת לאחת, והביא לו את הציור, ונתן את זה לחכמי חוכמת הפרצוף, וסיפרו, ניתחו החכמים את פרצופו של משה רבנו, וסיפרו שהאיש הזה אין מידה רע שאין בו. לא האמין המלך למשמע אוזניו, והלך עם משה רבנו, ואמר לו, מה העניין? תראה, מספרים עליך מכאן, ומצד שני, הנתונים הגרפולוגיים שלך, כמו שאומרים בימינו, הם מכאן. אז אמר לו משה רבנו, זה אמת. אלא שכל המידות האלה אני עבדתי על עצמי עד שהפכתי אותם. עד כאן סוף הסיפור החביב והמצוץ מהאצבע. אבל בואו ראה ש... מבין? הרב מוכיח שהסיפור הזה הוא לא נכון, בגלל שכתוב וימלא הארץ, זאת אומרת, חז"ל מספרים שנמלא הבית אוריו, ותראה אותו כי טוב הוא. כי טוב הוא. אז הפסוק אומר, הוא טוב, ואיך שהוא נולד, נתמלא בית אורה, היה בו משהו מאוד מהיר במיוחד. אז מכאן ראה שהסיפור הזה לא נכון. ועוד כמה ראיות. אבל לכל פנים, יש עוד סיפור. לא יודע מה נפל עליי שאני מספר לכם היום סיפורים, אבל תודו שסיפורים נחמדים. אז יש סיפור שפעם, לא זוכר מה היה קונסטלציה, אבל החפץ חיים הובא לבית משפט רוסי. אז אמר שם הפרקליט לשופט, תשמע, זה חכם יהודי מדהים, הוא זה מסופר עליו שפעם נכנס איזה גנב... גנב לבית שלו, והוא רדף אחריו, צעק לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מחו לך. אז אמר לו השופט, נו, יואב בובקס, קיצור מסופר. אז אמר לו, תראה, עליי ועליך לא מספרים את זה. לענייננו, אז תראה, עליי ועליך לא מספרים את הסיפור על משה רבנו. אז ודאי שזה סיפור מפוברק, ודאי שזה מצוץ מהאצבע, אבל לא מספרים את זה על כל אחד. והנטייה הפולקלוריסטית להדביק את הסיפור הקיצור, המפוברק הזה, על הדמות הזאת, היא נעוצה בנקודה הזאת פה. כי באמת צריך להבין שאם כי משה הוא, תראה אותו כי טוב הוא, והוא הולך וגדל בטוב בצורה ישרה, לא להתבלבל. הטוב הזה של משה רבינו, הוא מסוגל לסיכומו של דבר לעמוד בשער המחנה נגד 600 אלף גברים, כמספר הזה נשים, ועוד כמה מיליוני ילדים, נוער, ולהגיד, מי לשם אליי, לחסל פה את כולם. ויאספו לה בני לוי, וכך עושים. נראה לך משה רבינו זה גוטה לנשום אלה כזה? רק רב אריה לוין כזה? זה לא. תדע לך שיש בו כוחות עצומים, עצומים. והוא מסוגל, מסוגל. ויש את העם, תוכן את העגל שלהם. קיצור. זה משה רבינו, יש בו כוחות דומים לכוחותיו של דוד המלך. אני מבקש לסגור את הנושא, להחזיר סוגריים. אנחנו עכשיו דורשים בכבודו של דוד המלך. ובואו נחזור לענייננו. הנושא בסדר, גם אם נגיד בסדר, זה לא גזירת הכתוב שאם אתה גדול אז אתה צריך להיות בעיקרון אל קפוני, קרימינל מוחלט, ואז תחזור בתשובה ואז תהיה באמת משיח, משיח השם. לא, לא בטוח, לא בטוח, אבל מכל מקום בעיקרון אנשים גדולים יש בהם עוצמות כלליות שכוללות את כל ישראל, וכל ישראל, אני חוזר למשפט הפתיחה, כל ישראל זה לא רק אתרוגים, ואם חיסר אחד מכל סמניה, שלוש נקודות. והממדים האלה, גם הם נמצאים בנפשו הענקית, הכוללת של רוח אפינו משיח השם. וכשכתוב, לעשות הרע, שמעיד שיש בך נטיות נפש שמסוגלות לעשות רע, זה בכלל לא דבר רע. בתנאי שלא עשה. כי שם מתגלה ויהי דרכי דוד לכל דרכה משכיל והשם עמו. אז ודאי שהמערכת הנפשית, הסך הכל של כל המארג הנפשי של דוד המלך, הוא כזה שהוא ציבור. צדיקים למעלה, בינוניים באמצע, וראשים למטה. וזה הסדר של האישיות. אבל כל הרבדים נמצאים שם. ובשליטה מוחלטת. וכל הכוחות נמצאים שם. וכשיש צורך, אז הוא יודע לשלוף כל כוח נפשי ולהשתמש בו. וזהו האיש הגדול האולטימטיבי. יש בו את הכל, מכיר את כל נטיות החיים, מסוגל לכל דבר. מכיר את הטוב, מכיר את הרע. ומכיר את זה לא בגלל שהוא שמע מסיפורי זוועה של צהובונים, אלא הוא מכיר כי הוא מכיר את כוחות הנפש. מכיר את כוחות הנפש, והוא בשלטון מוחלט על כוחות הנפש. והכל בידו, כמגדל דוד בנוי לתלפיות. לא להתבלבל, לא להתבלבל. לא להתבלבל. לא עוסקים פה עכשיו. האדם הטוב זה לא אדם שיושב לו, יושב לו, מגלגל בועות השן וחושב, אולי נעשה מעשה רע כזה, ואולי נעשה מעשה רע כזה. והוא מתעלס לו במחשבות הפליליות שלו, אבל הוא אדם טוב, הוא רק יושב על קורסתו וחושב את המחשבות האלה. לא מדבר על זה. שבן אדם יושב ומגרה את עצמו לעשות דברים. לא על זה. אבל זה שבן אדם מכיר בכוחות הנפש נטיות. ויש לו נטיות. ועד רבה, אנחנו דיברנו על זה. אני חושב שהייתם את שיעורים האלה. אבל באחד השיעורים קודמים, אני לא זוכר אם זה האחרון, או זה שלפנה, אבל דיברנו על זה, האדם הטוב, זה שבאים לו הרהורים, זה לא סימן שהוא רע. הנקודה היא מה הוא עושה כשהוא מזהה שהוא מערער. אז האדם הטוב, באותו רגע שגעתה בו איזו מחשבה, איזו הרהור, איזו נטייה, וזיהה את זה, הוא מיד משתלט על העניין. ואדם הלא טוב, הוא לא משתלט על העניין. זה שהוא מתחיל לבצבץ בביצה הזאת, הוא מודע לזה שהוא מערער לו טוב, הוא ממשיך עם זה, זה קלקול. אבל דוד לא היה כזה. אבל זה שגאו בו נטיות, והיו בו מחשבות, ויעורים, ונטיות, רעות, הכיר אותם. הכיר אותם חזק מאוד. הכיר, והכל בשליטה. אני לא מבין אותך. כשאתה אומר הדבר הזה, מה זה, על איזה דבר אתה מדבר? פה, אם אתה מבין טוב, פה ישנה דיאגנוזה של המבנה הנפשי של דוד המלך. לא מדובר על מאורע קונקרטי. זה הנקודה. מדוע אצל דוד המלך גאתה מחשבה כזאת באיזה יום? וזה לא הנקודה. בא לי מחשבה, אוי, איזה רגע קדוש. הרגע קדוש מתבטא שמכחידים את המחשבה. זה הקדוש שבעניין, לא שבא המחשבה. אבל עכשיו אנחנו דנים על אישיותו של דוד המלך. אתה מבין, אנחנו יושבים על כס משפטו של רבנו הקדוש. והוא עכשיו מסתכל רטרואקטיבית. ועוקב אחר הדמות הזאת. שהנבואה באה ומתעדת אותה, שהייתה לה נטיית נפש כזאת לעשות הרע בעיני השם. שיננה שם גם נטייה כזאת. היה לו ים של נטיות. מן הסתם, רובן ככולן, שלא לדבר, המעשיות שבהם כולם, זה לעשות את הטוב בעיני השם. ולבבו היה שלם, כלבב דוד אבי, והפסוקים האלה חוזרים כמה פעמים. הלב השלם זה לב דוד המלך. היה לו לב שלם. ודוד המלך, מה יש להגיד? הדמות שהיא קנה עמידה לכל טוב. כך זה מופיע בהמשך התנך. ואם זה, הנה סדרת פסוקים וסדרת סיפור והפסוקים האלה שאומרים שהייתה לו נטייה לעשות הרע. טוב. עכשיו שעומד רבנו הקדוש ואומר, אבל הוא היה אדם מופלא וטוב, והמילים האלה של הנבואה שאומרת לעשות הרע לא באו בכלל להפחית מערכו וכבודות של דוד המלך, כי זה לא מסמן שום דבר שלילי אצלו, זה מסמן עד רבה את מעלתו, שזה אדם ענק, אדיר כוחות, כל נטיות החיים נמצאות בקרבו, הוא מכיר את כולם מבפנים, וזהו אדם בעל הלב השלם, שעבד את השם בכל לבבו, ביצר הטוב וביצר הרע, אבל היה לו יצר הרע. בואו נקדם תהליכים. מה עוד שתכף נצטרך לעצור. פה, בפסקה הזאת, כבר מתחילה להיות מוכשרת האוריינטציה של השאלה, אז מה הבעיה אצל דוד? אם הכל היה כל כך נפלא, אז מה היה הבעיה? אלא, זאת אומרת, איך נגיד? בטח שהיה שם חטא. היה שם סיפור של בת שבע בוריה. ואם הכל שם היה כל כך נפלא, למה את הכבשה הוא שילם ארבעתיים? אז ברור שיש שם חטא. אבל אנחנו כבר מתורגלים, עשינו כמה פעמים תרגילים על זה, על זה שכתוב חטא, ואתה צריך להבין. חטא, אבל לא חטא כמו שאתה חושב. חטא. אז מה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים? הדברי חז"ל פה, האוריינטציה של, 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 של רבנו הקדוש, והפסוק, מדוע בזית הדבר שם לעשות הרע בעיני השם? הרב פה שם לנו קווים תחת המילים, מדוע בזית את דבר השם? כי היה שם ביזוי את דבר השם. היה שם חטא. הפסוק שהוא אומר, לעשות הרע, לא שם הוא ציין את הבעייתיות של, של דוד המלך. אבל כשהוא אומר את המילים, בזית את דבר השם, שם זה המוקד שסביבו אנחנו נצטרך לעשות רזולוציה גבוהה, ולהבין מה הלך שם. מה הייתה הבעיה? כי ברור שיש שם בעיה. זה מושכל יסוד. רק מה הבעיה? אתם מבינים, זה כמו שאנחנו ראינו אצל, אצל ראובן. אז בטח יש שם בעיה. רק כל האומר, ראובן חטא, אינו לא טועים. אתה חושב שזה כפשוטו? כל האומר, בני אלי, בני שמואל. אז כמו שראינו בעבר, בכולם יש שם איזה בעיה. רק מה הבעיה? אז גם דוד, בטח שיש בעיה. רק מה הבעיה? הרב, אם קלטתי טוב בקריאה של, שקראנו פה פעמיים את הפסקאות האלה, האומר, נטיית הנפש, הענקית שלך, המופלאה שלך, האלוקית שלך, היא היה מאורע שהנטייה הזאת לא יצאה בצורה שתכבד את השם. הנטייה שלך לעשות הרע בעיני השם, זו נטייה נהדרת, שהיא קשורה במעלתך הפנומנלית. אלא כוח נפש אדיר כזה, כמו שנמצא בקרבך, היה צריך להיות מתועל, מסודר, בצורה כזאת, שהשורה התחתונה היא תהיה קידוש השם. אבל יצא ממך חילול השם. ודוד חטא בחילול השם. אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, מן הסתם זה לא יהיה, בטח לא היום, ולא, ב, לא, אני לא יודע אם רק בשבוע הבא, אבל המשך הסוגיות פה, אם אני זוכר מה, מה כתוב פה, אז ילך ויתברר לנו, כל האומר דוד חטא אינו לטועה, מי שחושב שדוד נאף, הוא הזוי, מי שחושב שדוד רוצח, והוא מחסל את, את, את בעלה של, של זה שהוא נאף איתה, הוא מבולבל, אבל מהסיפור של דוד ובת שבע ואוריה, יצא חילול השם. ועל זה הוא שילם. ואין מקיפים בחילול השם. והייתה שם, וחילול השם זה בעיה חמורה. אבל זה יצא מהסתבכות של סיפור של כוחות נפשך ומעלת נפשך האדירה. והיה שם חילול השם. זה כל מה שם. לשם הדברים חותרים, וזה מה שהרב כבר מתחיל להסביר לנו פה. אמנם זאת ההכנה של הבקשה לעשות הרע, שהיא אות על הגדלת הנפש, או אני, כמו שהצעתי מקודם, אני חושב שהיה עדיף שיהיה כתוב על גדלות הנפש. זה שיש פה נפש גדולה מאוד. ועוז כוחותיה. אישיות עוצמתית. זה לא פלגמט, זה לא טיפוס אנמי. זה טיפוס בעל עוצמת חיים, וכל נטיות החיים נמצאים פה בסיעם. שכפי גדולת חובת פעליו וגבורת עוז נפשו, הוא דוד המלך. הוא צריך להזיז פה ממלכה. הוא צריך להזיז פה. אתם מבינים? אני רואה שכבר אין זמן. אני אגיד זה ביאף, כי אני פשוט לא אזכור להגיד את זה בפעם הבאה. אבל תזכרו באותה סיטואציה שדוד המלך יושב שם במערה, ומאחוריו נמצאים כמה? 600 איש? 400 איש? לא זוכר. בקיצור, נמצאים מאות אנשים. כל איש מצוק ומר נפש, מילים אחרות. כל הקרימינלים שהמשטרה בעקבותיהם, כל אלה שפשטו את הרגל ולך תדע, הסתפחו עם החוק מפה ומשם, הם איתו. הוא המפקד שלהם. עכשיו, הם כולם, מי רודף אותם? את כולם, ובראש כולם את מי רודף? שאול המלך. הוא מבקש את נפשו של דוד, ויחד איתם, יחד איתו, אם הם יתפסו על ידו, הם יטופלו, הם בורחים, כולם בורחים. עכשיו, הם נמצאים שם בירכתי המערה המדהימה הזאת, ושאול המלך שם בפתח. עכשיו, במציאות הזאת, עומדת להקת קרימינלים אדירה כזאת, שבראשם עומד דוד המלך, והדבר הכי פשוט, עומד שם שאול, יאללה, חסל אותו. זה הדבר הכי טריוויאלי. נסתם הרבה מיניהם כבר חיסלו הרבה טיפוסים בחיים שלהם. וזה האוריטציה, אנחנו רואים חסלים אותו, כל הבעיות שלנו נפתרו. עכשיו, הסיפור ידוע, דוד, אני רק מנסה, בואו ניכנס שנייה לסיטואציה הזאת ונבין איזה עוצמת נפש. מתנהל שם ויכוח מר ובמתח נוראי של המפקד הזה, המפקד, מה זה המפקד? כולם המחרה, אבל סך הכל להקת השודדים האלה, או הטיפוסים הבעייתיים האלה, ותוך כדי לחשושים, הוא צריך להשתלט על כולם, שכולם נגדו. והוא מצליח. אתם מבינים שהוא לא רב הרי לוין? זה אדם בעל עוצמת נפש בשפת הגוף שלו, במימיקה שלו, הוא מצליח לפיל אימה שם על כולם. זה אדם שכוחות הרשע הם אצלו בפנים, והוא שולט בהם ביד ברזל. אז כל החברה לך האלה, הוא שולט בהם ביד ברזל. הם גם כן יהודים. יהודים יהודים, ערבות ערבות, לפעמים גם צריך לחוות בערבות, אבל זה דוד המלך, זה רוח הפנו, משיח השם, זו עוצמה, ודמות כזאת, עליה נאמר השם עמו. אז הוא, יש בו את ה, הוא יודע מה זה, לעשות הרע בעיני השם. ורבנו הקדוש, אז הוא מבין מה זה עוצמות חיים, וכשהוא רואה את הפסוק, אז ברור לו, זה מעלתו של דוד, זה מתאים לכל הסיפורים שאני מקבל בבית, וכל הדמויות הענקיות של צאצאיו של דוד, שהם נשיאי ישראל לכל אורך הדורות. אז זה הכל מסתדר ככפפה ליד, והכל בסדר גמור. ומכל מקום הייתה שם דליפה, הייתה שם דליפה של עוצמת הנפש האדירה הזאת, והיא דלפה באופן לא תקין. זה כל מה שהיה שם. אז זהו. אז אמנם זאת הכנה של בקשה לעשות הרע, שהיא עוד על גדולת הנפש ועוז כוחותיה, שפי גדולת חובת פעלה וגבורת עוז נפשו, ראויה להימצא במידה אדירה. הוכיח הנביא שזאת הבקשה הייתה ראויה להתראות על ידי אופן מכובד. בקידוש השם, נכון. ואיך היה יוצא עוצמות נפש ונטיות כאלה בצורה מכובדת? באופן ציורי, פנימי. אני קצת מרגיש שזה דומה לאותה שיטה שאתם זוכרים שם בסוגיית חטא ראובן, אני לא זוכר כמו מי זה היה שם, רבי אליעזר, אני חושב, הוא אומר, זרחה תפילתך, שאת כל העוצמה הנפשית האדירה הזאת של ראובן, אז הוא יפנה לכיוון, לא לשום כיוון מעשי, חלילה, כל המוער ובן חטא אלו לא תראה, אבל על ידי שהוא כבש את נטייתו האדירה, שהייתה מסוגלת לעשות את המעשה הנורא הזה, בשביל האידיאל שלו, הוא לא עשה אותו בפועל, אבל עשה אותו באופן שאיפתי, בהפנמה פנימית, בשפיכת נפש, בתפילה אדירה, דומני שזה קצת דומה, צורת החשיבה גם פה. באופן ציורי, פנימי, באיכות הלוך הנפש והתעלות כבישת כוחות גדולים מתפרצם. בדיוק להפך, זאת אומרת, זה היה קידוש השם, שכל העוצמות, אתה מסוגל, יש לך כוחות שהכוחות האלה מסוגלים להתפרט. דור פרצי ובן פרצי, כי אבות אבות המשיח הוא פרץ, יש לו כוחות מתפרצים, אבל הוא מסוגל לכבוש אותם. ולו היה כובש אותם, זה בעצמו היה קידוש השם. והיה מהפך אותם לטובה ולגבורה עליונה ומועלת באומה ובעולם. האנרגיות הנפשיות השליליות האלה היה מתרגם אותם לכיוונים חיוביים. מועילים לאומה, לעולם. זה הדמות של משיח השם. אבל מדוע היה הדבר? כי בזית את דבר השם. אתה דבר השם. אישיותך התגלמות אלוקית. וכוחות הנפש האדירים שלך הם כמו דבר השם. בדבר השם, שמיים נשאו ברוח פיו כל צבאם. לעולם דברך השם ניצב בשמיים, כל המציאות כולה היא פועל יוצא של דבר השם. אבל דבר השם יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא את הכל. הכל, הכל. ואתה גם כן הכל. השם אמר אליי, בני אתה, אומר דוד המלך. אני היום לידיתיך. כי נשמע דוד היא נשמת הכל. אז הוא הופעה אלוקית כזאת. אבל דבר השם, דבר השם זה טוב. מפי עליון לא תצא הרעות. אז כשהקדוש ברוך הוא עושה את הרע, או ליתר דיוק, הוא לא עושה רע, הוא בורא רע. אבל כש... זה מופיע במציאות, זה בקונטקסט של בריאת הכל. בהר אלוקים את כל אשר עשה, בנה טוב מאוד. רבי מאיר אומר, טוב מוות. הכל יש שם. אבל בקונטקסט האלוקי, אפילו המוות הוא טוב. אבל אצלך הייתה דליפה, ולא היה טוב. וזה היה ביזוי דבר השם. לזה הצורך של בקשת עשיית הרע בעיניו. יכולת להשתמש בבקשת עשיית הרע בעיניו, שיצא מזה קידוש השם. ואתה לא עשית קידוש השם. יצא הפך מזה. אף על פי שזאת הבקשה בעצמה טובה היא, זה מצוין שיש בכלל נטייה כזאת. שראוי שיהיו נטיות הנפשיות בלתי מוגבלות באדם גדול רב ושליט. בעל עוצמה נפשית בלתי מוגבלת. זה טוב. והאפשרות אל הרע והכרת נטייתו תהיה חיה ואדירה. זה לא שהוא שומע מספרים כמו שאמרנו, שיש אנשים רעים. הוא מכיר את זה מהכרה סובייקטיבית. שרק עם זה יוכל להפנות כוח חיים עצומים לברכה לאדם רע. אבל בעצמות העניין ומזכות את דוד, עצם זה שביקש לעשות רע זה זכות. זה לא כתרוג, זה לא מיעוט דמותו של דוד. זה לא השפלת יקרת ערכו של דוד. לא. כן, ממה שלא עשה. כי בפועל הוא לא עשה. וכן, ממה שביקש לעשות. וזה כבוד גדול, שהוא לא עשה, אבל מי שלא עשה וביקש לעשות, זה מדרגה יותר גבוהה ממי שלא עשה ולא ביקש לעשות. ומזה ידענו כמה גדולה היא פעולת צדיק כביר, רב כוח לב כזה, שאפילו הצד הנטפל שבנפשו, אפילו הנטיות של כוונותיו ונטיותיו, וזה צד תפל, כי העיקר שבנפשו זה הפאנצ'ליין, זה השורה התחתונה, זה מה שיוצא בסוף, המעשה. מה יצא בסוף המעשה? הכל טוב, השם עמו. ויהיה דוד לכל רחב משכיל, זה השורה התחתונה. אבל בואו ראו איזה אישיות אדירה, שהצדדים השוליים בנפשו, הצדדים החד צדדיים שאינם מבטאים את כוליות נפשו ולא את עיקר נפשו, גם הם בעלי עוצמה אדירה, שגם הצד הטפל הנטפל שבנפשו, הטפל שבנפשו, הוא רב האומץ בעל עוצמה רבה מאוד, ולא חסר מאומה מכל עוצמת חיים. וכמה נפלאה היא המלכות והקדושה, זהו דוד המלך שלנו. איזה מלכות אדירה ואיזה קדושה. מה פירוש המילה קדושה אצלנו? אצלנו קדושה זה לא, זה לא הנזירות מן החיים ושנאת החיים והתגעגעות למוות. ההפך מזה. אצלנו הקדושה זה כל עוצמות החיים, זה כל כוחות החיים כולם, החיוביים והשליליים, שהם כולם מופנים לצד הטוב. זה קדושה. שכל אלה נצמדו לעבודה עליונה, לרומם שם השם, ושם השם, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי, אף עשיתי, ובראתי חושך והכל, והמולד.